ערב טוב, אנחנו חוזים בדף י"ד לקראת סוף עמוד ב'. שש עשרה שורות מסוף העמוד, דף י"ד עמוד ב', שורה שמסתיימת במילה תנן. עכשיו אנחנו חוזים. שורה שמסתיימת במילה תנא, לקראת סוף י"ד עמוד ב'. בהמשך למה שעסקנו בנוגע לברכת יוצר אור וברכת אהבת עולם, אז אומרת המשנה במסכת תמיד. המשנה במסכת תמיד מתארת איך היה נראה הבוקר של הכהנים בעבודת בית המקדש. וכך אומרת שם המשנה. תנא נתא, שמינו שמה במשנה, אמר להם הממונה סגן הכהן הגדול, מי שעמד להחליף אותו במקרה והכהן גדול היה נטמע או שהוא היה מת וכיוצא בזה, הסגן הכהן גדול היה ממונה להעביר ולומר להם את ההוראות. אז הוא אמר להם ככה, אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת אחרי שהם שחטו את קורבן התמיד וסדרו את האיברים של הקורבן על המזבח. אז הוא נתן להם הוראות כיצד לנהוג עכשיו. תברכו ברכה אחת משתי הברכות שמברכים לפני קריאת שמע. ותכף בשורות הבאות הגמרא תביא שתי דעות. האם הברכה אחת שהם ברכו הייתה ברכת יוצר אור, או ברכת אהבה רבה, אהבת עולם. עכשיו, בגלל שהכהנים היו מאוד מאוד עסוקים בעבודת בית המקדש, הם לא התפללו את כל הנוסח המלא שלנו. וגם בברכות קריאת שמע הם ברכו רק ברכה אחת. כמו שנראה שגם 18 והכל הם לא התפללו את כל התפילה. אחרי שהם ברכו את אותה ברכה אחת, או יוצר אור או אהבת עולם, קראו עשרת הדיברות. הם קראו את עשרת הדיברות. למה עשרת הדיברות? כי עשרת הדיברות זה יסוד הדת. שם הקדוש ברוך הוא מודיע את הדברים שהם עיקריים בדת, ויש ראשונים שמוסיפים שכל ציוויי התורה כלולים בעשרת הדיברות. אחרי שהם קראו את עשרת הדיברות אותם כהנים, היו אומרים פרשת שמע, פרשת והיה בשבוע, ופרשת ויאמר, שלושת הפרשיות, וברכו את העם ג' ברכות. היום מברכים, הם היו הרי כהנים, כהנים שעבד שם, היום מברכים את העם בשלושת הברכות של ברכת כהנים. התוספות פה מאירים, שלא הכוונה שהם היו אומרים את הברכה הזו על הדוכן, כמו ברכת כהנים רגילה, כי במקומות שמונים את ברכות הכהנים, שהכהנים ברכו את העם, אז הפעם הזו שהם היו אומרים כל בוקר, והקרבת התמיד לא נזכרת, אלא הם היו אומרים אותה בנוסח שלנו, כמו שהחזן אומר, עד שיש ראשונים שהם היו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, ושים שלום, זאת אומרת, נכון, נכון. סליחה, אני טעיתי, סליחה, כמובן. וברכו את העם, ברכו עם העם ג' ברכות, איזה שלושה ברכות? אמת ויציב, ועבודה וברכת כהנים, אני טעיתי, סליחה, כמובן. ברכו את העם ג' ברכות, מה עם שלושת הברכות? ברכת אמת ויציב, שאנחנו אומרים אחרי שלושת הפרשיות, ברכת ועבודה, שזו ברכת רצה, כמו שאנחנו מברכים ברכת רצה, רק כמובן ששם לא היו מבקשים בברכת רצה והשבע עבודה לדביר ביתך וכולי, שערי בית המקדש היה קיים. רש"י מביא את נוסח הברכה שהיו אומרים, רצה השם אלוקינו לעבודת עמך ישראל, ואישי ישראל תפילתם תקבל ברצון, ברוך המקבל עבודת עמו ישראל ברצון. בלי בקשה כמובן עד בניין הבית. זו הברכה השנייה, ברכה ראשונה הבית ויציב, זו השנייה, והשלישית זה ברכת כהנים. ובזה מה שאמרתי מקודם, את שלושת הפסוקים של ברכת כהנים, הם היו אומרים את זה לא כברכה לעם, כמו שמעירים התוספות, אלא כחלק מנוסף ה-18. רק מתוך 18 היו אומרים שתי ברכות, ברכת רצה, ואת החלק של ברכת כהנים, לפי חלק מהדעות בו ראשונים גם את שים שלום של אלשך. ובשבת, מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. איזה כהנים היו עובדים בבית המקדש במהלך כל השנה? הרי יש הרבה מאוד כהנים. אז כבר ממרת עזרה חילקו את הכהנים ל-24 משמרות. כל שנה יש לנו 48 שבועות. כל משמר עבד שתי שבועות. כל חצי שנה עבד שבוע. בתורנות זה היה הסדר. כך עבדו כל המשמרות. המשמרות התחלפו בשבת בצהריים. ולכן כל השבת בבוקר, אז המשמר שסיים את העבודה של כל השבוע בבית המקדש, היה מברך את המשמר הבא, את המשמר הנכנס. עכשיו, אמרנו את הדברים שמתחילו עם ברכה אחת שלפני קריאת שמע. והסתפקנו בברכה מדובר, בברכת יוצר אור, או בברכת אהבת העולם. שואלת הגמרא, מהי ברכה אחת? מהי אותה ברכה אחת? כי יא דרבי אבא ורבי יוסי בר אבא. יקלעו הם, יקלעו לאורתרא לאותו מקום, באו מנהלו, שאלו אותם, מהי ברכה אחת? איזו ברכה מדובר פה במשנה? לא הרי בידיו, הם לא ידעו. ועדו, הם הלכו, שאלו לרב מתנא, שאלו גם אותו, וגם הוא לא הרי בידיו, לא הייתה בידו התשובה לשאלה. ועדו, שאלו לרב יהודה, אז רבי יהודה ידע את התשובה. אמר לו, אחי אמר שמואל, אהבה רבה, ברכת אהבה רבה. מה שאצלנו עד נעשה, כמו שהבאנו בשיר הקודם, שיש בזה שתי דעות, יש דעה שקוראים אותה ברכת אהבת עולם. אבל את הברכה השנייה. אבל זו דעה אחת, דעת שמואל. דעה שנייה, אמר הזריקה, אמר רבה, מי אמר רב שמעון בן לקיש, הוא אומר בשם ריש לקיש שהברכה הייתה ברכת יוצר אור. מחלוקת. האם הם ברכו ברכת אהבת עולם או ברכת יוצר אור? מספרת הגמרא בנוגע לדברי רב זריקה בשם ריש לקיש, כי את הרב יצחק בר יוסף אמר עד הרב זריקה מה שרב זריקה סיפר לכם שהוא שמע מריש לקיש שזה ברכת יוצר אור, זה לא שהוא שמע איזה מפורש מריש לקיש, לא בפירוש התמר אלא מכלל ההתמר. הוא עשה חשבון בדברים שהוא שמע מריש לקיש, מזה יצא לו שהברכה שמברכים זו ברכת יוצר אור. איך זה יצא לו? דאם הרב זריקה אמר רבה מי אמר רב שמעון בן לקיש, זאת אומרת ברכות הן מעקבות זו את זו. הוא הסיק מזה שהכהנים בבית המקדש לא היו מברכים את שתי הברכות שלפני קריאת שמע יוצר אור ואהבת עולם אלא ברכה אחת, ששתי הברכות לא מעקבות זו את זו. אם אחד שכח לברך אחת הברכות, זה לא עיקר ולא פוסל את הברכה שהוא בירך. או לאידך, מי שאין זמנו בידו, אז הוא יכול לברך רק ברכה אחת. זה הדין היחיד שהוא שמע מריש לקיש, שברכות לא מעקבות זו את זו. עכשיו, איך הוא הסיק מזה שהכהנים היום ברכים ברכת יוצר אור? אז אומרת הגמרא, פשוט, ונגיד את זה קודם בעל פה את החשבון. הכהנים, כמו שאמרנו, מי עלות השחר, היו שוחטים את התמיד, מסדרים את עברי התמיד על המזבח, עוד לפני שמקטירים אותם. מסדרים אותם, עולים בכבש, מסדרים את האיברים לקראת הקרבה, ואז היו יורדים ואומרים את כל מה שאמרנו, את הברכה, רצה, ברכת כהנים וכו'. עכשיו, אם הברכה אחת שמדובר פה זה ברכת אהבת עולם, אז אין מפה ראיה שברכות לא מעקבות זו את זו. כי הסיבה שעדיין לא ברכו יוצר אור, כי זה היה מוקדם מדי, עוד לפני נצח חמה. ובגלל שזה היה לפני נצח חמה, אז יכול להיות שברכת יוצר אור היו אומרים בהמשך, אחרי שהיה נצח חמה. אז מזה שריש לקיש אמר, שמזה שהכהנים היו מברכים ברכה אחת, מזה מוכח שהברכות לא מעקבות זו את זו ואפשר לברך ברכה אחת, מה מוכח? שהם ברכו דווקא את ברכת יוצר אור, למרות שעדיין לא עיר היום. ואם הם ברכו ברכת יוצר אור, לא היה להם שום סיבה לא לברך אהבת עולם, אם זה היה חשוב, אם הם היו מעקבות זו את זו. מזה שהם בכל זאת ברכו רק ברכה אחת, מזה סיק ריש לקיש שברכות אינן מעקבות זו את זו. זאת אומרת, הגמרא מבארת לנו שרב זריקה אף פעם לא שמע מפורש מריש לקיש שהברכה שהם היו מברכים זה היה ברכת יוצר אור. הוא רק שמע ממנו אמרה אחרת, שברכות לא מעקבות זו את זו. ואז הוא עשה חשבון. אם הברכה שהם היו מברכים זה אהבת עולם, אז איך אפשר להסיק שהברכות לא מעקבות זו את זו? אולי הם ברכו אהבת עולם, רק אהבת עולם, כי עדיין לא עיר היום, ואחרי זה הם ברכו יוצר אור. מזה שבכל זאת ריש לקיש למד שלא היה להם סיבה לא לקרוא את שתי הברכות, והם קראו ברכה אחת, מזה ריש לקיש הסיק שברכות לא מעכבות זו את זו. מזה הבין ריש לקיש שהברכה שהם היו מברכים זו ברכת יוצרו. ברכת, מזה הסיק רב זריקה, בדעת ריש לקיש, נכון, שהברכות שהיו מברכים, הברכה הזו הייתה ברכת יוצרו. זה החשבון שהגמרא אומר. אי אמרת בישלמה יוצרו רבו אמרי, אם הברכה שהיו מברכים זה יוצרו, היינו די ברכות, הם מעקבות זו את זו, כי למה הם לא ברכו את הברכה השנייה? ולא הקאם, ראייה אבא רבא. מזה מוכר שהברכה השנייה לא מעכבת את הראשונה. אלא אי אמרת אבא רבא, אם אתה אומר שהברכה הראשונה שהם ברכו, זו ברכת אבא רבא, אבת עולם, אבא רבא אבו אמרי, מהי ברכות הן מעכבות זו את זו? דילמה, אולי הברכות כן מעכבות זו את זו, רק למה הם קראו בינתיים רב ברכת אהבה רבה? דילמה, היי דלא אמרי יוצרו, משום דלא מת הזמן יוצרו. אבל לאחר מכן, כמעט הזמן יוצרו, אמרו אמרי. זה הכל. אז זה מה שאיר להם, תדעו לכם שרב זריקה אף פעם לא שמע מפורך, שריש לקיש אמר שהברכה הייתה ברכת יוצרו. שואלת הגמרא, מה חשוב לו להדגיש את זה? ומה אכפת לו להדגיש שרב זריקה לא שמע את זה מפורש? אומרת הגמרא, כי הוא חלק עליו. הוא אמר שמהדברים של ריש לקיש, שברכות הן מעכבות זו את זו, אפשר להסיק שזה היה ברכת יוצרו. למה? כי אם הכוונה בדברי ריש לקיש, ברכות הן מעכבות זו את זו, זה שאפשר לקרוא רק ברכה אחת בלי שנייה, אז החשבון שלו צודק. אבל אם הכוונה בדברי ריש לקיש, ברכות הן מעכבות זו את זו, זה לסדר שאין עיכוב שקודם יקראו ברכה שנייה ואחרי זה ברכה ראשונה, אז מאוד יכול להיות שהברכה שהכהנים ברכו זו דווקא ברכת אהבת עולם, ורק אחרי זה הם ברכו ברכת יוצרו, ועדיין אין מזה שום ראיה שהם ברכו ברכת יוצרו. זאת אומרת, רב זריקה הבין בדברי ריש לקיש שברכו רק ברכה אחת. אם זה רק ברכה אחת, אז אם הברכה הראשונה שברכו זה ברכת אהבת עולם, מי אמר שלאחר מכן, כשהעיר היום, לא ברכו גם ברכת יוצרו. אבל אם הכוונה בדברי ריש לקיש, שסדר הברכות לא מעכב, אז יכול להיות שהם באמת ברכו בתחילה אהבת עולם, ואחרי זה יוצרו על מנת לחכות שהיום יעיר, ובכל זאת אפשר להסיק את דברי ריש לקיש, שסדר הברכות לא מעכב. שאומרת הגמרא, ואם מכלל המאי, למה חשוב לו להדגיש שריש לקיש לא אמר את הדין הזה מפורש? כי הוא חלוק עליו. ואם מכלל, אז אפשר לומר שלעולם הברכה שהם ברכו זה לא יוצר אור, אלא אהבה רבה אברהם. וכי מה תו זמן יוצר אור, אברהם אלו. מהי ברכות? אין מהכבוד זו את זו, הכוונה לסדר ברכות. אוקיי, אז יש לנו פה שתי דעות. מה הייתה הברכה הראשונה שהם קראו? האם ברכת אהבת עולם או ברכת יוצר אור, אבל הם קראו, ייתכן והם קראו רק ברכה אחת, כמו שרש"י כותב בתחילת הדברים, והזכרנו מקודם שהכהנים היו עסוקים מאוד בעבודה, והרבה מהנוסח שאנחנו אומרים, הם לא היו אומרים. אחרי שהם היו קוראים את אותה ברכה אחת, אז למדנו במשנה שהם קוראים עשרת הדיברות, שזה יסודי הדת, שמע והיה עם שמוע, ויאמר אמת ויציב עבודה וברכת כהנים. אמר רבי ואמר שמואל, אף בגבולים ביקשו לקרות כאן. חכמים רצו לתקן שגם אצלנו, לא רק בבית המקדש, גם בגבולים, גם בקהילות עם ישראל, יקראו כל יום עשרת הדיברות. זה יסודי הדת. אלא שכבר ביטלו מפני תרומת המינים. המינים, אם היו עושים את זה, היו הולכים אותם מינים, אותם כופרים, לעמי ארצות, אומרים להם, למה מכל התורה קרבו חכמים לקרוא דווקא את עשרת הדיברות? אלא מה, הם היו אומרים להם, כנראה שגם הם חושבים שהדבר האמיתי היחידי, חלילה, זה רק עשרת הדיברות. למה דווקא עשרת הדיברות? אומר רש"י שאת עשרת הדיברות כולן שמעו עם ישראל והקדוש ברוך הוא במפורש מהר סיני, אז זה תורה מן השמיים. מעבר לזה אין חלילה שום דבר. אז היות וזה שהיו קוראים את עשרת הדיברות היה יכול לגרום ליניקת החיצונים שחלילה דווקא זו התורה ולא דברים אחרים, לכן ביטלו את זה. חשש הזה כמובן קיים רק בכלל עם ישראל, שאנשים עלולים לטעות ולא בבית המקדש, כן? ששם הייתה קבוצה מצומצמת של כהנים וכו'. לכן שם זה נשאר. תניא למאחי, שנינו גם בברייתא, רבי נתן אומר, בגבולים ביקשו לקרות, כן, את עשרת הדיברות בכל יום, אלא שכבר ביטלו מפני תרומת המינים. רבי בר בר חנה סבר לגמיק ביולו בסורה, הוא רצה לקבוע בסורה. לקרוא את כל יום את עשרת הדיברות, אמר לרב חסדא, כבר ביטלו מפני תרומת המינים. המימר סבר למקביעין ובנעדה, אמר לרב אשי, כבר ביטלו מפני תרומת המינים. אגב, יש דעות בפוסקים שיוצאים גם נגד המנהג שנהוג אצלנו, שקוראים פרשת יתרו, נעמדים בעשרת הדיברות. מהסיבה הזו, שברגע שאתה מעניק חשיבות מיוחדת לעשרת הדיברות, זה עלול להביא לידי תיאור. אז אנחנו למעשה כן נוהגים, כך נהג נוהגים כל עם ישראל, לעמוד בקריאת עשרת הדיברות, דווקא גם מי שיושב בשער הקריאה. אבל לתקן, לקרוא את זה בכל יום, חכמים חששו שזה יביא לידי תיאור. אמרנו בסיום המשנה, שאחרי שהיו אומרים את כל הנוסח, אז בשבת בבוקר, אחרי שהעלו את אברי התמיד על הכבש, אז המשמר שהיה מסיים שבוע עבודה, הוסיף ברכה אחת לקראת המשמר הנכנס. ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. מהי ברכה אחת? אמר רב חלבו, משמר היוצא אומר למשמר הנכנס, מי ששיקן את שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. זו הייתה הברכה שהיו מברכים, המשמר היוצא את המשמר הנכנס. התוספות מהירים, הם שואלים למה זה נקרא ברכה. אין פה ברוך אתה השם, אין פה שום לשון של ברכה. והתוספות משאירים את הדברים הללו בשאלה. על כל פנים זה מה שהם דבר פה. שהם היו אומרים, מוסיפים על הנוסח הרגיל, גם את הנוסח הזה, לקראת המשמר הנכנס. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה חדשה. למדנו במשנה בנוגע לברכות, שמקום שאמרו להאריך, נוסח של ברכה שחכמים תקנו באריכות, למשל, ברכת אמת ואמונה, ברכת יוצר אור ובורא חושך, שזו ברכה מאוד מאוד ארוכה, היא אתרי לקצר. ברכה שתקנו בקצרה, כמו שמברכים על האוכל, בורא מיני מזונות, או שמברכים על הגבורות, וכל הברכות הקצרות, יש איסור להאריך. אגב, דברי המשנה בנוגע לברכות, ברכות ארוכות וקצרות, אז הגמרא פותחת פה דיון. מה קורה בן אדם שהחזיק ביד שלו כוס שתייה? כוס יד. והוא מתחיל לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. כשהוא מתחיל לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא חושב שזה שיחה. על כוס יין מברכים בורא פרי הגפן. על שיחה מברכים שהכל נהיה בדברו. הוא תופס את היין, את עיקר הברכה, שזה בעצם המילים, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם. הסיום זה רק הפירוט של הברכה. אז הוא משוכנע בלב שלו שבמה מדובר פה? בקושי אחד, והוא תכנן להמשיך שהכל נהיה בדברו. לפני שהוא אומר את המילים שהכל נהיה בדברו, הוא תופס שזה יין. הריח מהכוס עולה לו כבר למעלה, והוא תופס שזה יין, הוא משנה בורא פרי הגפן. אז האם זה שבתחילת הברכה הוא התכוון לשיחה ועכשיו התברר לו שזה יין, זה בסדר? כי סוף סוף הוא אמר את אותו נוסף, או שלא? היות והוא כיוון לשיחה, הוא חשב שהולך לברך שהכל, והוא שינה לאגפן, אז אין עם זה בעיה. אומרת הגמרא, בכל מקרה אין עם זה בעיה. וזה אין לנו ספק, זה פשיטה. למה זה פשיטה? כי גם על יין, על כל מאכל ומשקה בדיעבד, אם מברכים שהכל נהיה בדברו, יוצאים ידי חובה. אז במילא שהוא תפס כוס יין, והוא התחיל לברך במטרה להגיע לברכת שהכל, ואחרי זה הוא שינה, גם אם נאמר שתחילת הברכה שייכת לשהכל, אין לנו עם זה בעיה, כי יוצאים ידי חובת יין גם בשהכל. הספק הגמרא תהיה במקרה בדיוק כפור. הוא אוחז ביד כושיך, הוא חושב שזה יין, הוא מתחיל לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, במחשבה שזה יין, לפני שאומר בורא פרי הגפן, הוא תופס שזה שיחה, ומשנה לשהכל נהיה בדברו. אז האם בגלל שתחילת הברכה הוא כיוון על יין, אז הוא כבר לא יכול לומר את הסיום של שהכל נהיה בדברו. צריך לברך ברכה חדשה. או שלא, זה הספק של הדבר. בוא נראה איזה בשביל. שיטה אומרת הגמרא, המקרה הראשון פשוט לנו איך הדקנה כתקר שדה חמרה בידי, איכן שאוחז בידו כוס יין, וכסבר דשיחא הוא, והוא חושב שזה כוס שיחא. ופתח הוא מברך הדעת הדשיחא, הוא התחיל לברך במטרה לומר שהכל. ותוך כדי הברכה הוא תופס שזה יין, נסיים בורא פרי אגבי, ודרך אמרה, בברכה ראויה ליין יצא, למה? דהינה מי אמר שהכל נהיה בדברו, גם אם הוא היה מסיים שהכל נהיה בדברו, יצא, דעת נעם על כולם, אם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא. הספק הוא במקרה הפוך כמו שאמרנו, אלא איך הדקנה כתקסה דשיחא בידי, תפס כל שיחא, שברכתו שהכל. ואת הסבר בטעות הוא חשב בהתחלה דחמרו, שזה יין, פתח הוא בריך הדת הדחמרה וסיים, בפועל הוא סיים, כמו שצריך בדשיחא, מה ספק הגמרא? בתר עיקר ברכה זמינה, האם הולכים אחרי עיקר הברכה, שמה זה עיקר הברכה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זה החלק העיקרי של הברכה, או בתר חתימה זמינה, או שהולכים אחר החתימה, זה הספק. אז שוב פעם, הספק הוא רק במקרה שהוא לא חשב בהתחלה שזה ברכת שהכל, כי אחרת אין שום ספק. אם הוא חשב לברך הגפן ואחרי זה, באמצע משנה לשהכל, מה זה? פושטת המשנה, רוצה הגמרא לפשוט את זה ממשנה שקשורה לברכות יוצר. תשמע, מה קורה עם מישהו בתפילת שחרי, הוא פותח בברכת יוצר או כמו שצריך, כן? וסיים, אבל כשהוא מגיע לחתימה, במקום לומר, ברוך אתה השם יוצרו, הוא אומר, ברוך אתה השם המעריב ערבים. וסיים מעריב ערבים, לא יצא, כי החתימה שלו הייתה לא טובה. אותו דבר להיפך. בערב, פתח במעריב ערבים, סליחה, עדיין בבוקר, פתח במעריב ערבים, במקום לפתוח ביוצרו וסיים ביוצרו, יצא, כי החתימה הייתה ראויה, החתימה הייתה ברכת יוצרו. אותו דבר בערב, אנחנו רואים שהולכים לפי החתימה, ערבית. פתח במעריב ערבים וסיים ביוצרו, הוא לא יצא, כי החתימה לא הייתה טובה. פתח ביוצרו, אבל סיים במעריב ערבים, יצא. כללו של דבר חותמת הביתה, הכל הולך אחר החיתום. אז הנה מפורש לנו, שכשבן אדם התחיל אפילו, שימו לב, שם מדובר שהוא אפילו אמר נוסח לא נכון במהלך כל הברכה. הוא פתח בערב ביוצרו. אבל הוא סיים במעריב ערבים, אז זה טוב, כי הולכים לפי הסיום. אז כל שכן במי שאומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא אומר מפורש אחרת מהנוסח, רק הוא כיוון למשהו אחר. אבל אם הוא מסיים טוב, צריך להיות טוב, כמו שאנחנו רואים פה בברייתא, שהכל הולך אחר הכי טוב. דוחה הגמרא, שייני אתם, שמה זה שונה, כאמר ברוך יוצר המאורות. אומרת הגמרא, שמה שהוא מסיים למשל בבוקר, הוא פתח במעריב ערבים, זה לא טוב, אבל איך הוא מסיים? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר המאורות. שאומרים השם אלוקינו מלך העולם, ברוך אתה השם, סליחה, יוצר המאורות, לא אומרים שם אלוקינו מלך העולם, אז אומרים נוסח שלם של ברכה, נוסח מלא של ברכה, ולכן זה יכול לתקן את מה שהוא אמר לפני. מה שאין כן אצל מי שאומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם ומכוון לאגפן, איפה מתחיל השעקול שלו? במילים שהכל נהיה בדברו, שאז אין בכלל שום נוסח ברכה, כי אתה לא מזכיר את שם השם. אז אי אפשר לפשוט את זה מהברייתא. כי יכול להיות שמתי אני יכול לתקן אם אני משנה בסוף, רק כשאני מזכיר בסיום, ברוך אתה השם. שאז אני מזכיר שם השם, אז אני יכול לתקן. אבל אם בשלב של התיקון אני רק אומר את המילים, שהכל נהיה בדברו, אז אין לי שום דרך לתקן. לכן הגמרא רוצה לדחות את הפשיטה הזו מהביתה. אומרת הגמרא, רגע אחד, לא בטוח. יש מחלוקת מהי עיקר הברכה. האם עיקר הברכה זה המילים ברוך אתה השם, הזכרת שם השם, או גם המילים מלך העולם, הזכרת שם מלכות. רב אומר שהעיקר זה הזכרת שם השם. רבי יוחנן אומר שהעיקר זה הזכרת שם המלכות, מלך העולם. זאת אומרת, הגמרא מילא לפי רב, אתה יכול לומר לי שיש הבדל בין הברית אלה. כי ביוצר המאורות הוא מסיים בסופו של דבר, ברוך אתה השם, יוצר המאורות, אז הוא מתקן את כל הברכה. כי הוא מזכיר בסוף שם השם על הברכה הנכונה. אבל לפי רבי יוחנן, שאומר שעיקר הברכה זה גם שם מלכות, שאומרים בנוסח מלך העולם, הרי שהוא מסיים את ברכת יוצר האור, הוא לא מזכיר מלך העולם. אז אין חשיבות מיוחדת בזה שאומר גם ברוך אתה השם. כי לפי רבי יוחנן, אמירת השם בלי מלך העולם היא לא נחשבת לברכה. אז לפי רבי יוחנן, שדווקא במלך העולם זה נחשב לברכה בפני עצמה, נוכל לפשוט מהברייתא. הנה, כשהוא מסיים ברוך אתה השם יוצר אור, הוא לא מזכיר מלך העולם. בכל זאת הוא יכול לתקן. אז אותו דבר שאחד מסיים שהכל נהיה בדברו, הוא יוכל לתקן את החצי הראשון של הברכה. אני חלרב אומרת הגמרא שאתה יכול לדחות את הפשיטה מהברייתא. דאמר כל ברכה שאין בהזכרת השם, אינה ברכה שביר, אז אתה צודק. כי אז יש הבדל בין יוצר המאורות שמזכירים שם שם השם, ושהכל נהיה בדברו שכבר לא מזכירים. אלא לרבי יוחנן דאמר כל ברכה שאין במלכות אינה ברכה, מה יקרה למאימה? לפי רבי יוחנן שברכה בלי מלכות אין לה שום הגדרה של ברכה, אז גם ביוצר המאורות הוא לא מזכיר עכשיו ברכה שלמה. אז זה לכאורה כמו שהכל נהיה בדברו. אלא עונה הגמרא, מסיבה אחרת אי אפשר לפשוט מהברייתא הזאת הספק שלנו. כיוון דאמר רבי ברולה כדי להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום, אז כי כאמר ברכה ומלכות מעיקרא תרוויו כמה. ואם אתם זוכרים, למדנו בשיעור הקודם שבברכת הערב אנחנו מזכירים גם את היום, גולל אור מפני חושך. בברכת הבוקר יוצר המאורות כוללים גם את החושך של הלילה. והגמרא הביאה טעם שצריך לסור גם את הלילה ביום וגם את היום בלילה. במילא אומרת הגמרא, מהברייתא הזו אי אפשר לפשוט לנידון דידן. למה? כי גם בן אדם שפותח בבוקר למשל, במעריב ערבים, היות וגם במעריב ערבים מזכירים את האור, אז כשהוא מכוון במעריב ערבים, הוא מכוון גם על האור של היום. ואותו דבר אחד שפותח ביוצר אור בערב, היות וביוצר אור אומרים, הוא בורא חושך, מזכירים גם את החושך, אז גם בתחילת הברכה הוא כיוון על שתי אפשרויות. אז במילא, מובן שאפשר ללכת רק אחרי החתימה. עד הרבה, מאוד מובן למה אתה הולך אחרי החתימה. כי בתחילת הברכה יש לך את שתיהן, ואז בחתימה, מה שיש, אז הולכים לפי החתימה. אם יש רק יום, רק אור, אז זה הולך על היום. אם יש את החתימה של לילה, זה הולך על הלילה. אבל שאחד פותח, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מכוון לומר בורא פרי הגפן, הוא מכוון רק בורא פרי הגפן, הוא לא כולל גם שהכל נהיה בדברו. אז במילא פה יש מקום לומר שבכזה מקרה לא נלך אחרי החתימה ונשנה את כל הברכה שלפני. לכן, גם אם אנחנו אומרים שברכה היא רק שם השם, עדיין אי אפשר לפשוט מהברייתא הזו לספק שהכל בורא פרי הגפן. אומרת הגמרא בסדר, אתה צודק. המקרה בברייתא הזו קצת שונה, אבל עדיין אפשר לפשוט מסיום הברייתא. אחרי שכתוב בברייתא תדילים על יוצר אור ועל ערבית, אז מה כתוב שמה? תשמע מסיפה. כללו של דבר, הברייתא הזו חותמת ואומרת, כלל, הכל הולך אחר החיתום. מה הברייתא בא לומר לי? הרי הרגע ראיתי מפורש, בכל ארבעה דילים שהברייתא פירטה, שהכל הולך לפי החיתום. מה היא צריכה לומר לי? כללו של דבר, הכל הולך אחר החיתום. האם הברייתא לא מתכוונת לרבות את המקרה שעליו אנחנו מסתפקים? שגם במקרה שלא מזכירים בהתחלה את שתיהן, כמו במעריב ערבים ויוצר אור, אלא בהתחלה הוא מתכוון רק לבורא פרי הגפן, ואחרי זה הוא משנה לשהכל נהיה בדברו, שגם מה זה הכל הולך אחר החיתום? האם לא את זה מתכוונת הברייתא לרבות? אומרת הגמרא לא. הברייתא מתכוונת לרבות מקרה אחר. בואי איזה מקרה. תשמע מסיפה, כללו של דבר, הכל הולך אחר חיתום. שואלת הגמרא, כללו של דבר לעיתויי מאי, למה לעיתויי עד המרן, האם זה לא בא לרבות בדיוק את הספק שלנו, שהולכים לפי סיום בברכה? עונה הגמרא, לא. לעיתויי, שימו לב מה, נהמה ותמרי, לחם ותמרי. הגמרא עוברת לדבר פה על דברים, על לחם שיש לו ברכה אחרונה ארוכה, ברכת המזון, ותמרי, שיש לה את ברכת על המחיה. שואלת הגמרא, איך אדם? באיזה מקרה מדובר? אילי, מה אם מדובר במישהו? תאכל נעמה שאכל לחם, ואחרי שהוא מסיים את הסעודה, אז הוא מתבלבל לרגע, ומונח לו בראש, וכסה ורדתה ביחד. הוא טועה לעצמו והוא חושב שהוא אכל תמרים, והוא מתחיל לומר את הנוסח של על המחיה, על הפירות ועל כל הנוסח של ברכה מעין שלוש. לפני שהוא מסיים את ברכת מעין שלוש, הוא תופס, רגע, אכלתי בכלל לחם, לא תמרים. ואז הוא משנה ואומר, ברוך אתה השם, אזן את הכל. אם את המקרה הזה הברייתא באה לרבות, זה בדיוק הספק שלנו, שאחד מתחיל ברכה על דבר אחד ומשנה לדבר אחר. אז בכל מקרה אפשר לפשוט מהברייתא הזו למקרה שלנו. אומרת הגמרא, לא, מדובר במקרה בדיוק הפוך. הוא אכל לחם, הוא אכל תמרים, והוא חשב שהוא אכל לחם, והוא התחיל לברך ברכת המזון, אזן את העולם. לפני הסיום הוא נזכר שהוא אכל תמרים, ואז הוא משנה ואומר על הארץ ועל פרי הארץ. ואז אומרת הגמרא, מפה עם ראייה, למה? כי תמרים זה גם פרי מזין, ולכן בתמר שהוא פותח ואזן את הכל, אין עם זה חיסרון. אבל עדיין יישאר לנו ספק עקרוני לגבי כל ברכה, שתחילת הברכה לא קשורה לדבר שעליו מברכים, האם הסוף מתקן את ההתחלה או שלא. בוא נראה את זה בכלל. איך אדמי, באיזה מקרה של לחם ותמרים מדובר? אילי, מה אם מדובר לאכל נם, שהוא אכל לחם וכסב עד את אמרי אכל או פתח, והוא פתח את הברכה עד עד את אמרי, הוא התחיל לברך ברכת מעין שלוש, ותוך כדי הוא תפס את עצמו וסיים בדין העם, וסיים את הברכה במילים, ברוך אתה השם אזן את הכל. היינו בעיה, זה בדיוק הבעיה שלנו, זה הספק שלנו. אז בוא נפשוט מכאן שהכל הולך אחר חיתום. ענה הגמרא, לא. יכול להיות שכשהברייתא אומרת הכל הולך אחר חיתום, זה על מקרה אחר, לא צריכה. כגון דתמרי אכל, הוא אכל כגון, סליחה, דאכל תמרי, וכסבא הוא חשב נמה אכל, הוא פותח בדנה אמה, התחיל עם ברכת הזן, וסיים וסיים בברכת על התמרים, וסיים בדתמרי בברכה מעין שלוש. יצא, למה? ואפילו סיים בדנה אמה, אפילו אם היה מברך ברכת המזון מלאה, כולל חתימה של הזן על הכל, על התמרים, הוא היה יוצא ידי חובתו. יצא, נמי יצא, מה הייתה? דתמרי נמי מייזר זין. תמרים הם גם כן פרי מזין, והראשונים פה מאוד מדגישים שזה דווקא תמרים, שזה סוג פרי מאוד מזין, אבל בשאר הפירות יישאר לנו ספק כמו בשאר המקרים. אז אם נסכם את סוגיית הגמרא בכמה מילים, יוצא לנו כך. אחד שפותח בברכה, אם הוא כיוון לעשות שהכל בטעות, ברור שכל סיום יהיה בסדר, כי שהכל יוצאים ידי חובה על כל האוכל. לידך, אחד שפותח בנוגע ליוצר אור ומעריב ערבים, אם נוסח של היום או הלילה זה לא משנה, כי הנוסח של היום כולל גם את הלילה, והנוסח של הלילה כולל את היום, ולכן הולכים רק אחרי החתימה. אחד שבנוגע לתמרים פותח בברכת הזן, גם אין לנו עם זה בעיה, אפילו אם הוא חותם, כי תמרים מזינים. הספק שלנו יהיה כאשר בפתיחה הוא לא כיוון על שהכל, אלא הוא כיוון על משהו אחר, ולא מדובר באזן של תמרים או ביוצר ומעריב ערבים, מה יהיה שאחד פותח בחצי ראשון שהוא מכוון בלי קשר בכלל, שאין לזה שום שייכות לדבר שעליו בפועל וברך. על זה הספק, את מה אני שואל בספק, להלכה הראשונים פוסקים, חולקים, מה הדין בזה? האם צריך לחזור ולברך או שיוצאים בזה ידי חלק? על מה פוסקים למעשה? גם בפוסקים זה מחלוקת, צריך לברר את שיטת הדבר הזה כאן.
הגמרא מסיים שהסיבה שאנחנו, שתמרים יוצאים לחובה, בגלל שהתמרים המזינים, אז גם אם הוא מבורגות...
אם הוא היה חותם. שאלה מצוינת. מאירים את זה בהגרות בסוף הגמרא, במסכת ברכות, איך זה נכנס והכל הולך אחר החיתום. תסתכל שם, דברים. אבל מה שמעניין זה שהספק של הגמרא היה על אחד שפתח בנוסח מצוין, במילים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא בירך את הברכה כמו שצריך. שואלים התוספות, אז מה הבעיה אם הוא כיוון למשהו אחר? מילא ביוצר אור, מעריב ערבים, מזן ומעין שלוש, זה נוסח אחר. אבל אם הוא חושב שזה שיחה, שזה יין, הוא פותח ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא חושב על יין, מה קרה? הרי זה כוונה בלב, את הנוסח הוא אמר טוב, ואומרים תאיסס מצוות, אין צריכות כוונה. אז אם הוא כי זה כמו שצריך, מה הבעיה אם הוא כיוון לצורה שונה? אומרים טייספס, הכלל של מצוות אינן צריכות כוונה, זה רק אם הוא לא כיוון כלום. למשל, אחד עובר מאחורי בית כנסת, שומע את החזן, חוזר על התפילה, 18, אם הוא נעמד, מחשיב לכל מילה, מתכוון לצאת ידי חובה, חזן מוציא אותו ידי תפילה, כי הוא לא כיוון כלום. אחד שומע כל שופר, לא כיוון לצאת ידי חובתו. אבל יוצא ידי חובה, מצוות אינן צריכות כוונה. אבל אם הוא כיוון למשהו אחר, אז פה אתה לא יכול לומר מצוות אינן צריכות כוונה. כי הוא כיוון למשהו אחר, הוא לא עמד במצב סתמי. ולכן פה שהוא כיוון לברך על משהו אחר, זה יוצר בעיה וזהו הספק של הגמרא. נמשיך הלאה. אמר רבא בר חנינא סבא משמי דרב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, ואמת ואמונה ערבית, מי שלא אמר את הברכות הללו, לא יצא ידי חובתו, זאת אומרת כאילו חסר לו בקיום קריאה, מצוות קריאת שמע. למרות שזה דבר ברור שאת המצווה מהתורה הוא מקיים, בתורה לא כתוב תנאי שמצוות קריאת שמע זה אם הוא אמר אמת ויציב אמת ואמונה, אבל כמו שכבר פגשנו כמה פעמים בעבר, כשחכמים תקנו להוסיף משהו, מי שלא עושה זה פוגם לו בקיום המצווה, גם כמו שהיא מן התורה. למה בשחרית אומרים דווקא אמת ויציב ובערבית אומרים אמת ואמונה? שנאמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בבוקר כל הנוסח של אמת ויציב, מי ששם לב, זה שבחים לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שהוא עשה לנו. עזרת אבותינו על כל מה שהוא גאל אותנו. ברכת אמת ואמונה בערב זה יותר בקשות. במילא להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אז פסוק הזה מרומה שאת הנוסח של אמת ואמונה צריך לומר בלילה. ככה שנסביר. התוספות אומר זה בצורה קצרה, זה מורחב יותר בראשונים, הם אומרים למה אמונתך בלילות? בן אדם עושה את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא. מתוך אמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לו אותו למחרת בבוקר. לכן בלילה מתאים הנוסח של אמונה. למחרת בבוקר שהוא מקבל נשמה חדשה, עירנית, נקייה, מזוכחת, אחרי שהוא מסר אותה במצב פחות טוב, אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא על החסד שהוא עשה איתו. אז לכן להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. ממשיכה הגמרא, ואמר רבא בר חנינא סבא משמי דרב, המתפלל כשהוא קורא, באיזה מילים קוראים? שאומרים ברוך אתה השם הרי צריך להשתחוות בחלק מהברכות. באיזה מילה בברכה קוראים? זה גם להלכה בפועל. קורא בברוך. שאומרים את המילה ברוך. וכשהוא זוקף שמגיעים למילה השם, שאומרים בברכה, צריך לעמוד. כשהוא זוקף, זוקף בשם. אמר שמואל, מה איתה מדבר? למה כשמגיעים למילה השם בברכה, ברוך אתה השם, צריך כבר להיות לעמוד? דכתיב השם זוקף כפופים. שאומרים את המילה השם, אז זה צריך להיות כבר במצב של עמידה. כך הוא דורש את זה. תכף נראה מה הבנה בזה. שואלת על זה הגמרא, מייתי ונאמר בפסוק, מפני שמי ניחתו, שהבן אדם בגלל השם של הקדוש ברוך הוא מפחד, הוא מתכופף. אז אתה אמרת שבשם השם זוקפים דווקא. איך זה מסתדר? עונה הגמרא, מי כתיב בשמי? מפני שמי כתיב. עוד לפני שאתה מזכיר את השם, אז אתה מתכופף. אבל כשאתה מזכיר את שם השם, מפני שמי, שאתה אומר ברוך לקראת האמירה של השם, אז אתה מתכופף. אבל כשאתה אומר את שם השם, אז צריך להיות במצב של עמידה. למה? מה? אז נכון, יש פה דרשה, השם זוקף כפופים. מה יגיד בזה? אומר רבינו יוינו, למה מפני שמי ניחת? למה לפני שבן אדם מזכיר את שם השם הוא רואה? יש לו מורה מהקדוש ברוך הוא, מאמין ומפחד. אז כזה בן אדם שיש לו פחד מהשם, שלכן לפני זה הוא מתכופף, כשהוא מזכיר כבר את שם השם הוא מתמלא ביטחון, ולכן הוא נעמד, השם זוקף כפופים, הוא יודע שהכל מסתדר. אבל בן אדם שלפני זה לא מפחד, מי שלא ירא מהשם גם חסר לו בביטחון מהשם, כי הוא לא חי את את המציאות שהשם מנהל הכל. לכן מי שלפני שמזכירים שם השם ירא ומתכופף, הוא זה שבשם השם מרגיש את התחושה של הביטחון שהשם זוקף כפופים. ממשיכה ואומרת את אותו דין, אמר לי שמואל, עוד פעם, את אותו דין שאמר המורה אחת למורה אחרת. אמר יש מלך יבר רברה, בר אוריאן, תאבי מלך מלמעלית, אדם הרבור. אני אתן לך דברים טובים שאמר אביך. אחי אמר רבור, כשהוא קורא, קורא בברוך, כשהוא זוקף, זוקף בשם. עוד דין אומרת הגמרא בנוגע לקריאה בברכה, רב ששת, כי קרא, קרא כחיזרה. מסביר רש"י מה הכוונה. כמו שבן אדם מחזיק מטה, חגורה, והוא מקופף את זה כלפי מטה, אז ברגע אחד הוא מעיף את כל החגורה כלפי מטה. אותו דבר, כך רב ששת קרא, הוא לא קרא בעצלות, לאט לאט. הוא לא הראה שהדבר כבד עליו כמסוי. הוא התכופף מיד כמו שצריך. כי כזקי, אבל כשהוא נעמד, זקי כחיזרה. נעמד בנחת, לאט לאט. נעמד ולאט לאט, שלב אחרי שלב, כי הקריאה לא הייתה עליו בקושי. נכון, נכון. רק בברכה, שאומרים ברוך אתה השם, רק אז עושים קריאה וישתחווה. ומודים, לא מזכירים ברוך אתה. נכון, נכון. הוא העיר פה עכשיו, כן, שאנחנו יודעים שאנחנו הרי למעשה, אנחנו בברוך קוראים, במילה אתה משתחווים, ובמילה השם זוקפים. פה בגמרא מדובר רק על הקריאה במילה ברוך, ועל ההזדקפות במילה השם. ובאמת, המקור של ההשתחווה במילה אתה, זה מהזוהר. זה לא בגמרא. ואמר רבי ברכין לנעשה במשמי דרה, דין נוסף, שאנחנו אומרים בשם אותו המורה, רבי ברכין משלוש הרב, כל השנה כל האדם מתפלל, הקל הקדוש, בברכת הקל הקדוש, ומלך הארץ יקר ומשפט, בברכת השיב השופטים. חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. כי באותם עשרה ימים המלכות של הקדוש ברוך הוא נרגשת בעולם. אז לכן מהקל הקדוש משנים למלך הקדוש, וממלך אוהב צקה ומשפט אתה אומר שהוא לא רק מלך שאוהב צקה ומשפט, אלא הוא עצמו מלך המשפט, כי הוא באותם עשרה ימים יושב ושופט העולם. זו הדעה הראשונה שצריך לומר דווקא את הנוסח הזה. ורבי אלעזר אמר, אין לי בעיה לומר גם את הנוסח הרגיל. אפילו אמר באותם עשרה ימים, לא המלך הקדוש, ולהקל הקדוש יצא שנאמר, ויקבע השם צבקות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצקה. אי מתי ויקבע השם צבקות במשפט? אי לא עשרה ימים שמרו שנה עד יום הכיפורים. ובכל זאת באותם עשרה ימים איך במשפסות? וכאן, הרקל הקדוש. אז רואים שגם באותם עשרה ימים אפשר לומר הרקל הקדוש. שואל את הגמרא מה היה ועלה, כיצד נוהגים למעשה להלכה? אמר רבי יוסף, צריך לומר הקל הקדוש ומלך יצקה ומשפט, כמו בכל השנה. רבא אמר לו, המלך הקדוש והמלך המשפט. והלכת הקרא, כמו שאנחנו נוהגים, עד כדי כך שהפייסות מביאים שאם אחד שינה מה הנוסח צריך לחזור, כמו שנפסק למעשה. עוד נאמר משמו של אותו המורה, ואמר רבא ברכין אל הסבא ושמי דרעה, כל שאפשר לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש, נקרא חוטא, שנאמר, גם אנוכי חלילה לי, מחתו להשם, מחדו להתפלל בעדכם. כך אומר הנביא לעם, שגם הוא ממשיך להתפלל עליהם לפני השם. אז מה אומר? חלילה לי מחתו להשם אם אני לא אתפלל. זאת אומרת שמי שיכול להתפלל על השני ולא מתפלל, נקרא חוטא. עכשיו, זה בנוגע לאדם רגיל. אמר רבא, אם אותו חולה שצריך תפילה, לא רק חולה, כל מי שזקוק לרחמים בכל תחום, הוא תלמיד חכם, אם תלמיד חכם הוא, לא מספיק להתפלל עליו, אלא צריך שיחלה עצמו עליו. אם אותו אחד שזקוק לרחמים הוא תלמיד חכם, אז הציבור צריך לחלות את עצמו. מה זאת אומרת? להתפלל ולחוב כל כך את הצער של התלמיד חכם, עד שיהיו חולים מרוב התפילות והבקשות האלה. למה? מה ראה עם זה? מה הייתה לה? אם משום דכתיב בהם חולה מכם עליי ואין גולה את אוזני, אמר שאול המלך למשפחתו, אתם שידעתם על הקשר של דוד ויונתן, שדוד רוצה להירש אותי, וזה כל כך מצער אותי, כן? ולא גיליתם לי, אין חולה מכם עליי, אף אחד לא נהיה חולה על הצער הזה שנגרם לי, אז מכאן ראיה. שאל שאול המלך היה צריך להיות חולים כשהוא בצער, דילמה מלך שני, הוא לא היה תלמיד חכם, הוא היה מלך. אז איך אפשר, אי אפשר להביא ראייה משאול המלך על כל תלמיד חכם שצריך להיות חולה עליו, אלא מאחר. ואני בחלותם, כתוב בתהילים, לבושי שק. זאת אומרת שכברגע שתלמידי חכמים חולים, הציבור נמצא בצער. למה? למה מיוחד בתלמיד חכם? אז המפרשים ברובם מסבירים שיש כלל שאומר שכולם קרובים של תלמידי חכמים. זה כלל שנאמר חלילה בלוויה של תלמיד חכם. אז הרבה דינים שנוהגים רק בקרובים, נוהגים בכל הציבור. ואחד שחלילה הקרוב שלו צריך משהו, הוא נהיה חולה עליו. החתם סופר אומר, חתם סופר שמצוין בשיחות של הרב כמה פעמים, הוא אומר שתלמידי חכמים, כל עם ישראל זה גוף אחד שלם. יש יהודי שהוא איבר חשוב יותר, איבר חשוב פחות. תלמידי חכמים הם האיברים המרכזיים של הגוף, של עם ישראל. ולכן ברגע שהם חולים, זה גורם חולי לכלל הציבור. ממשיכה הגמרא, עוד מימרא של אגדתא בשמו של אותה מורה, ואמר רבא בר חננא סבא משמי דרב, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוחלין לו על כל עוונותיו. שנאמר, הנביא אומר, הנביא יחזקאל אומר, לחוטאים למען תזכרי, ובוש ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך, וחפרי לך לכל אשר עשית נאום השם אלוקים. אז רואים שברגע שאת כלימתך, ברגע שאת בושה ונכללת, אז הקדוש ברוך הוא מחפר על כל החטאים שחטאת. אז מי שיש בחטאו, מתחפר. אומרת הגמרא מפועל ראייה, כי דילמה ציבור שיין. שם הנביא יחזקאל אומר זה על ציבור. אז אולי הכלל הזה נאמר רק על ציבור, שיש להם זכות של ציבור. שציבור שהם מתביישים, מתחפר להם. אבל מי אמר שגם יחיד שמתבייש מתחפר, לא? אלא מאה. שם מסופר ששאול המלך עמד לפני מלחמה גדולה עם פלישתים, והוא ניסה עם כל הנביאים שהיו על זה, ובחלומות להשיג ולדעת האם נכון לצאת למלחמה, מה לעשות, הוא ניסה גם להישאל באורים ותומים, ולא עלתה בידו. למה הוא לא קיבל תשובה? בדרך כלל מלך שואל באורים ותומים לפני שיוצא למלחמה, כי שאול, אחרי שהוא רדף אחרי דוד, שהוא רצה להרוג אותו, אז דוד הגיע לעיר נוב, עיר הכהנים, ושם דוד סיפר להם שהוא צריך צעידה, הוא לא סיפר להם שהוא בורח משאול, הפוך, הוא תלה את זה בציווי של המלך, הם נתנו לו צעידה והוא ברח. כששאול שמע שתושבי נוב עזרו לדוד המלך לברוח, הוא הרג את כל העיר, ציווה להרוג את כל תושבי אותה עיר. כעונש על זה הוא לא יכל להישאל באורים ותומים. ובכל מקרה לא היה לו דרך לברר, לא דרך האורים ותומים, לא דרך הנביאים. מה הוא עשה? הוא הלך למחשבה, והיא העלתה את הנשמה של שמואל הנביא, ואז הוא התחיל להתייעץ עם שמואל. וזה מה שמתואר, הוא דיבר עם הרוח של שמואל, עם הנשמה שלו. אז מתואר ככה בפסוק, ויאמר שמואל לשאול, למה הרגזתני לעלות אותי? על ידי קישור, למה העלית את הרוח שלי? ויאמר שאול צר לי מאוד, אני לא נהנה לעשות את זה, אבל פלישתים נלחמים לי. והשם שר מעליי, ולא ענה לי עוד, גם ביד הנביא, גם בחלומות, השם לא ענה לי. אז לא היה לי ברירה, ויקרא לך להודיעני, מה אעשה? עכשיו, שאול מתאר לו את כל הדרכים שהוא לא הצליח לחפש, והוא לא מספר לו שהוא ניסה באורים ותומים, ולא הלך לו בגלל זה שהוא הרג את כל עיר הכהנים של נוב. מה רואים מזה? שהוא התבייש במעשה שהוא עשה. שהוא הרג את עיר הכהנים, ובהשלכה של אותה מעשה, שהוא לא הצליח להישאל באורים ותומים. אומרת הגמרא, ואילו אורים ותומים, לא כאמר, למה? כי זה שהוא לא נענה באורים ותומים, זה משום דקטלי לנוב, עיר הכהנים. אז פה רואים שהוא התבייש במעשה הלא טוב הזה שהוא עשה. נו, ומי אמר שנמחה לו? ומניין דאכול למשמעיה, שנאמר בהמשך לאותו דו שיח, אמר ויאמר שמואל אל שאול, הוא סיפר לו שבמלחמה הקרובה עם פלישתים הוא ובניו הולכים למות, אבל במחר אתה ובניך עימי, ואמר רבי יוחנן, ליבי במחיצתי, אחרי שתמותו במלחמה הזו, תהיו איתי במחיצה בגן עדן. מה גרם לו להגיע לגן עדן? זה שהוא התבייש במעשה שהוא הרג את כל תושבי נוב עיר הכהנים, שלכן הוא לא נענה באורים ותומים. אז מכאן ראיה שגם אדם יחיד, כאשר הוא מתבייש וחטאיו, מתכפר. ורבנן אמרי, רבנן אומרים, מאיפה אנחנו לומדים שלמי שבוש וחטא מתכפר לו? מאחר, והוקנון להשם בגבעת שאול, בחיר השם. יצא בת קול ואמרה, בחיר השם. כשדוד הרג את... אני מפרט פה את הפירוט של רש"י כותב בהרחבה, כשדוד הרג את כל נוביר הכהנים, אז... סליחה, כששאול הרג את כל נוביר הכהנים, אז הרי הגבעונים שבאו בימי יהושע להתגייר, הם היו מספקים לעם ישראל לחם ומים, כידוע. ואז הוא הרג שבעה מאותם גבעונים, שהיו שם עוסקים בתסתוקת של לחם ומים, והם היו שבעה צירים מרכזיים באספקה, שברגע שהם מתו, אז כל הגבעונים היו מחוסרי פרנסה. ואז בשלוש שנים לקראת סיום חייו של דוד המלך, היה רעב כבד בעם ישראל. ודוד בירר והתברר לו שהעונש הזה זה על מה ששאול עשה לגבעונים, הוא הלך לגבעונים, אז הם אמרו לו כנגד השבעה שהוא הרג אצלנו, תביא לנו שבעה מבניו של שאול, ממשפחתו, והוקנו להשם בגבעת שאול. עכשיו, הם הרי כעסו על שאול. ברור שהם לא אמרו את המשך הפסוק, בחיר השם. הם הרי היו נגד שאול שהרג להם את הגבעונים. אלא מכאן מסיקה הגמרא שהמילים בחיר השם נאמרו על ידי בת קול שיצא מן השמיים. איך אפשר לקרוא בחיר השם למי שנהג שלא כהוגן? מכאן ראיה שמאחר והוא התבייש בכל ההריגה של תושבי נור עם הגבעונים, התכפר לו על החטא. אמר הרבה בן זוג הרב יהודה בן זבידה, פה אנחנו סיימנו עם האמורה הזאת וחוזרים לכמה דברים של, שנוגעים לפרשת קריאת שמע. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, החכמים רצו לקבוע שכל יום יאמרו ביחד עם פרשיות קריאת שמע את פרשת בלק, ומפני מה לא קבעו? מפני תום הציבור. זו פרשה מאוד ארוכה ולא רצו להכביד על הציבור. שואלת הגמרא, מה איתן? למה בכלל חשבו לקבוע את הפרשה הזו? מה מיוחד? אילה מה משום דכתיבה כן מוציאה ממצרים, שכתוב בתראיון של יציאת מצרים, לאימא שיגידו פרשת ריבית ופרשת משקלות. דכתיב בהן יציאת מצרים. אפשר לומר פרשיות ריבית ומשקלות, שגם בהן כתוב שם בסוף, אני אשר אשר הוצאתי אתכם, מלך מצרים. מוזכר גם שם העניין החשוב הזה, שצריך לזכור אותו בכל יום, העניין של יציאת מצרים. למה עדיף לומר את הפרשיות האלה? אז במפרשים אומרים, כי הן פרשיות קצרות יותר. אז למה מראש חושבו ללכת על פרשה ארוכה כבלה? יכול להיות שגם העדיפו לקבוע את הפרשיות האלה לפי השאלה של הגמרא, כי הן פרשיות שנוגעות למעשה בכל יום. פרשת ריבית ומשקלות, אז למה שלא יקבעו אותן? אלא אמר רבי יוסי ברבי, מה הסיבה שרצו לקבוע פרשת בלק? משום דכתיב ביאי קרא, קרא שחר כעריו חלבי, מי יקימנו? מוזכר בו בפסוק, העניין של שכיבה וקימה. מסביר רש"י שהתורה פה מתארת בנבואה את זה שעם ישראל הולך לישון רגוע. אריה שהולך לישון הוא לא מפחד. הוא המלך, הוא יודע שהולך לישון רגוע. אז אותו דבר עם ישראל, קרא שחר, כערי וחלבים מהקימנו. אז היה ראוי מאוד, ביחד עם פרשיות קריאת שמע, שקוראים אותם בשכיבה ובקימה, להזכיר את העניין הזה. אז זו הסיבה שרצו לקבוע את הפרשה, ולא קבעו אותה מפני תורח הציבור. שואלת הגמרא, האם כל הסיבה זה הפסוק הזה? שיגידו רק את זה, לא צריך את כל הפרשה. ולמה היא פסוקה ותו לא? עונה הגמרא, גמירי, מסורת בידינו, הלכי, שכל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינה. דלא פסקה משה רבינו לא פסקינה. משה רבינו, אם הוא, יש פרשה שלמה בתורה, כן, פרשה זה לא פרשה בראשית ונוח, אלא פרשיות פתוחות וסתומות. כל פרשייה שלמה אסור לקרוא רק חלק ממנה. אלא אם כן, מעירים פה המפרשים והפסקים, אם אתה קורא חצי ותכנן להמשיך עוד מעט חצי, כמו למשל בשבת, אנחנו לפעמים מפסיקים עלייה באמצע פרשה. אין עם זה בעיה, כי אתה מיד מתכנן הלאה לסיים את הפרשה, או אפילו בשני וחמישי ובמנחה של שבת, שאתה לא מתכנן ביום להמשיך הלאה, כי אתה קורא רק חלק. שלוש עליות קצרות, לפעמים זה עוצר באמצע פרשה. אין עם זה בעיה, כי אתה מתכנן בשבת של סיום אותו שבוע לקרוא את כל הפרשה. אבל לתקן, לקרוא רק חלק, בלי לתכנן, לסיים הכל, זה אסור. מה, איזו פרשה כן תקנו בשביל יציאת מצרים? פרשה ציצית מפני מה כבר הוא, אמר רבי יהודה בר חביבה, מפני שיש בה חמישה דברים. חמישה דברים יש בפרשה הזאת. איזה חמש? מצווה ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, ודעת מינים, להוציא מדעת הכופרים, עירור הבעירה, ועירור עבודה זרה. כמו שאתם ודאי שמים לב, יש פה שישה דברים, לא חמישה. אז ראשית פה כל, יש פה גרסה בצד, שצריך לקרוא שישה ולא חמישה. אבל לפי הגרסה שלפנינו זה חמישה דברים, אז יש בזה שני אופנים במפרשים. או שיציאת מצרים, זה הדבר המרכזי, שכבר הזכרנו מקודם. והכוונה, למה בחרו דווקא את הפרשה הזו ליציאת מצרים? יש עוד פרשות של יציאת מצרים. ריבית, משקלות, הזכרנו הרי מקודם. כי יש בה עוד חמישה דברים, מעבר ליציאת מצרים. ויש מפרשים שאומרים שירו, שדעת מינים, דעת הכופרים, וירור עבודה זרה, באופן כללי, זה עניין אחד. איפה מוזכרים בפרשה הזו כל שישה דברים? שואלת הגמרא, בישלם הנדלת השלוש הראשונים כתובים מפורש? מפרשה. עול מצוות כתוב בפרשה הזאת, הכתיב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ציצית הכתיב, עשו להם ציצית כמובן. יציאת מצרים הכתיב, אשר הוצאתי בגומר. אבל שואלת הגמרא, אלא דעת מינים, אירוע ורב, אירוע עבודה זרה, מנהלה. איפה זה מרומז בפרשיות אלה? אומרת הגמרא, דתניא אחרי לבבכם זו מינות, וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו, אין אלוקים, כי המינות מתחילה מהלב, כן? בן אדם מתחיל את הרעה שלו ממחשבות ליבו, שמחשבות שאינן טובות, אחרי אליכם מרומז בזה, זה ערעור עבירה, שנאמר, ויאמר שמשון אל אבי, אותה כך לקיר שרה בעיניי, שבן אדם רואה דבר שאינו ראוי, זה מגרד ליבו, ואשר, ואתם זונים, זה ערעור עבודה זרה, וכן הוא אומר, ויזנו אחרי הבעלים. נסיים בדבר טוב, התוספות מזכירים בלי לפרט, שבשלושת הפרשיות שקוראים כל יום, תוספות מבין את זה מהירושלים. פרשת שמע, והיה עם שמע וביומר, מרומזים כל עשרת הדברות, והוא כותב, ועיין בו ותמצא הכל. חפשו בשלושת הפרשיות את עשרת הדברות ותמצאו. לילה להתראות במוצאי שבת.
שיעור הבא, נעבור כבר לפרק הבא בזה.
אבל מוצאי שבת לא עושים?
לא, בסדר. אי אפשר להספיק את זה. בסדר.
כאן המקום להזכיר במוצאי שבת בעזרת השם.